טוב, דיברנו על התייחסויות עצמיות, ואמרתי שישנן התייחסויות עצמיות פרדוקסליות, וישנן כאלה שהן לא פרדוקסליות. בכל מקרה, גם אלה שלא פרדוקסליות, אבל מעוררות איזושהי בעיה, בגלל שבדרך כלל ההתייחסויות האלה דורשות איזשהו סוג של הזרה. כן? זאת אומרת, להפוך את האדם, האדם הופך את עצמו לסוג של זר. אני מתייחס לעצמי או מסתכל על עצמי או משהו, יש לי איזשהו יחס עם עצמי, אז אני אמור להכניס את זה לתוך איזושהי תבנית שהאני והעצמי משחקים כאילו שהיו פה שני אנשים שונים. אני יודע כמובן זה אותו בן אדם, אבל אני בשביל לנסח את המשפט ובשביל לחשוב עליו, אני אמור להניח כאילו שבעצם אני מתייחס למישהו אחר, X, ואחרי זה אני אציב במקום X את אותי עצמי. אבל את כל הדיון אני אעשה כאילו שמדובר שם באיזשהו X. אחרי זה בסוף אני אציב במקום ה-X הזה את עצמי. זה בעצם המשמעות של ההזרה. אין לזה הרבה דוגמאות, כן, שלום חנוך כמובן, אבל מעבר לזה, נגיד דיברתי על הכלל של אדם קרוב אצל עצמו. זאת אומרת, אדם קרוב אצל עצמו, כן, כמו שאני אח של עצמי. יש לנו את אותם הורים. כן, אז אדם קרוב אצל עצמו זה איזשהו סוג של הזרה. אני קרוב של X, עכשיו אני מציב במקום X את עצמי. כי אם לא הייתי עושה הזרה, זה נשמע מאוד מוזר להגיד שאני קרוב שלי. לא אומרים אני קרוב שלי, אומרים אני קרוב של עצמי. למה לא אומרים אני קרוב שלי? עוד פעם, אולי אני צריך להיזהר פה מבורטים מילוליים. נדמה לי שזה ככה, לא בטוח שזה המקור, אבל נדמה לי שכן, שאני קרוב שלי, זה בעצם להגיד אני קרוב של אני, כן? זאת אומרת, פה אין עזרה. כשאין עזרה, זה שטויות, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אין יחס ביני לבין עצמי. זה לא יחס, אפילו עקרון הזהות, כן, אחד משלושת העקרונות היסודיים של הלוגיקה, עקרון הזהות, עקרון הסתירה ועקרון השלישי הנמנע, עקרון הזהות זה שכל דבר זהה לעצמו. גם שם, אתה אומר כל דבר זהה לעצמו, אתה חייב להגיד כל דבר זהה לעצמו, לא זהה לו. כי אתה, גם כשאתה קובע את הזהות בין שני הדברים, זה אמור להיות שני דברים. זהות בין דבר לבין עצמו, זה נשמע כמו משהו שהוא לא עיקרון, הוא לא משפט. הוא חסר כל, אין לזה שום משמעות, זה סתם מילים. יחס, כולל יחס הזהות, צריך להיות יחס בין שני דברים. יחס זה תמיד יחס בין דבר אחד לדבר אחר. כן, גם כשאני רוצה לדבר על יחס כלשהו ביני לבין עצמי, אני חייב לעשות לעצמי איזשהו סוג של הזרה, שהביטוי הלשוני של זה, שאני אומר, אני זהה לעצמי, ולא אני זהה לי. זה הביטוי לשוני, כמובן, הפעולה המנטלית שנעשית פה, שהביטוי הלשוני הוא רק מבטא אותה, הפעולה המנטלית שנעשית פה, היא פעולה של הזרה.
אבל שלי זה יותר זר, אני חושב, מעצמי. כי עצמי זה אני. שלי זה משהו שלי. כשאני אומר שאני אני עצמי, זה ממש אותו דבר. מה זה ההבדל בין, אם יש משהו שהוא זר יותר, אני חושב, זה יותר שלי מאשר עצמי.
רבתי, אני זהה לי, מול אני זהה לעצמי. אלה שתי המשפטים שאני משווה ביניהם.
כן, זה זהות.
כן, אבל מה ההבדל בין להגיד אני זהה לי, לבין להגיד אני זהה לעצמי?
אותו דבר, אני חושב.
לא, אני טוען שלא. אני זה, קודם כל זה לא תקני בשפה. אתה לא יכול להגיד אני זהה לי. הצורה הנכונה לנסח את זה, זה אני זהה לעצמי. עכשיו, אני טוען שזה לא רק תקן פורמלי או שרירותי בשפה. אני טוען שזה מבטא מהלך מחשבתי שונה. כשאתה אומר אני זהה לי, אתה שם בשני הצדדים את אותו דבר בלי לעשות הזרה. אין יחס ביני לביני.
אבל למה עצמי זה יותר זר
מיני? עצמי זה בעצם המילה שמציינת התייחסות אליי עצמי כאילו הייתי זר. כשאני מתייחס באופן הזה, הביטוי הלשוני שמתאר את זה, זה הביטוי עצמי. ולכן כשאני אומר אני זהה לעצמי, או אני אוהב את עצמי, או אני אח של עצמי, או קרוב, אדם קרוב אצל עצמו, תמיד הביטוי השני יהיה עצמי, לא אני עוד פעם. למה? כי כל יחס כזה, גם יחס לא פרדוקסלי, זה מה שאני רוצה לטעון. גם התייחסות עצמית, התייחסות עצמית שהיא פרדוקסלית, אין מה לדבר, זה סתם פרדוקסים, אז אין מה לדון בה. אבל התייחסות עצמית לא פרדוקסלית, היא לא פרדוקסלית רק בזכות העובדה שיש ברקע שלה הזרה. והביטוי הלשוני של זה, זה שתמיד שאני עושה התייחסות עצמית, אני צריך להשתמש, הנושא של המשפט יהיה אני, והמושא יהיה עצמי. אוקיי? בביטוי הלשוני.
מה שדיברנו, לפני שני שיעורים, שהבאנו את הדוגמה של לבן. אך עצמי ובשרי אתה.
כן.
אז מה? כאילו, מה זה עצמי? עצמי זה בשרי, זה אני, זה אותו דבר.
נכון, זה אותו דבר מבחינת על מה זה מציין. אתה מתייחס למשמעות שזה, זה הרבה דיון נשפך על זה בתורת המשמעות בפילוסופיה. כן, האם המשמעות של מילה או של משפט זה האצבע שלהם? אני אומר, מה המשמעות של דוד בן גוריון? האיש שעליו מצביע השם הזה דוד בן גוריון, ככה בדרך כלל מקובל, אבל זה לא מדויק. כי פה למשל, באני ובעצמי, יש את אותו אצבע. נכון? יש את אותו אצבע.
Yeah. Okay.
ועדיין המילה אני אוהב את עצמי, המשפט אני אוהב את עצמי, הוא משפט שיש לו מובן. יש פה יחס כאילו בין שני דברים. זה אומר שלמילה עצמי, המשמעות שלה זה לא רק האצבע. האצבע שלה זהה למילה אני. אני ועצמי יש להם את אותו אצבע, הם מצביעים על אותו אדם. אבל המשמעות של המילה זה לא רק האצבע שלה, זה גם הקונוטציה, זה ההתייחסות. ובמקרה הזה, עצמי זה אני כשעברתי עזרה. אני זה אני בלי עזרה, זה אני עצמי. אתן לך אולי דוגמה אחרת, גם כן דוגמה שמביאים בפילוסופיה אנליטית, שאתה משתמש נגיד מרכז הכובד של שביל החלב, של גלקסיה שביל החלב. אני שואל את עצמי, מה המשמעות של, של, של הביטוי הזה? האצבע של הביטוי הזה, זה פשוט נקודה מסוימת בחלל, אפשר לחשב את החישוב איפה נמצא מרכז הכובד, ואני אצביע לך על הנקודה הזאת בחלל. נמצאת במקום כזה וכזה, שאפשר להצביע את ה-X וה-Y וה-Z שלו. אוקיי? אתה מבין שהביטוי מרכז הכובד של הגלקסיה, או של שביל החלב, המשמעות שלו זה לא הנקודה ההיא בחלל, זה האצבע שלה. אבל המשמעות, יש פה המון המון מרכיבי משמעות, מה זה מרכז כובד, מה זה הגלקסיה, מה זה שביל החלב, כל הדברים האלה צריך המון להבין. מי שיודע, מי שמצביע לנקודה ההיא, יודע בהכרח מה זה מרכז כובד, מה זה שביל החלב, מה זה גלקסיה, לא, פשוט יודע, הוא פשוט מצביע לנקודה הזאת. לכן המשמעות של ביטוי היא לא רק האצבע שלו, או דוגמה אחרת, אתם יודעים שהיה כוכב הערב וכוכב הבוקר, הם תמיד נתפסו כשני כוכבים שונים, ואיזשהו שלב גילו שזה אותו כוכב עצמו, פשוט בבוקר אנחנו רואים אותו בתור כוכב הבוקר, בערב זה כוכב הערב, זה אותו כוכב. אז עכשיו כשגילו את התגלית הזאת, אז איך מתארים אותה? אומרים, כוכב הערב הוא כוכב הבוקר. גם כן, דוגמה מפילוסופים אנליטיים, זה לא, אני לא ממציא את הדוגמאות האלה, זה דוגמאות נדושות מאוד שם. מה? עכשיו אני שואל את עצמי, מה המשמעות של המשפט הזה? משהו של המשפט הזה זה שהכוכב המסוים הזה הוא הכוכב המסוים הזה. לא אמרת כלום, ברור. מה אמרת בזה? לכן הטענה שכוכב הערב וכוכב הבוקר, המשמעות זה לא רק האצבע, זה לא רק אותו כוכב שאנחנו מכנים אותו כוכב הערב וכוכב הבוקר. אם המשמעות הייתה האצבע, אז כשאתה אומר כוכב הערב הוא כוכב הבוקר, אתה בעצם אומר כוכב מסוים הוא אותו כוכב מסוים. לא אמרת כלום. אתה מתכוון להגיד מה שאנחנו מכנים כוכב הערב, או הכוכב שמופיע באופן מסוים בערב, יש לו את אותו אצבע כמו הכוכב שמופיע באופן מסוים בבוקר, באופן אחר, בבוקר. וזאת כבר טענה שיש לה משמעות, ולמה? כי בעצם עשית הזרה לכוכב. אתה בעצם אומר, בוא נתעלם רגע מהאצבע שלו, ונתפוס אותו דרך איזושהי קונוטציה או הקשר שבו הוא מופיע. ומתברר שהוא מופיע בשני הקשרים שונים, ואם כך המושג כוכב הערב והמושג כוכב הבוקר זה לא אותו מושג, זה מושגים בעלי תוכן שונה, ולכן אפשר לקבוע יחס ביניהם, יחס של זהות במקרה הזה, ולהגיד כוכב הערב הוא כוכב הבוקר. אם המשמעות של שני הביטויים האלה הייתה רק האצבע שלהם, אז כשאתה אומר כוכב הערב הוא כוכב הבוקר, לא אמרת כלום.
אוקיי.
אוקיי? אז אותו דבר דיברתי על הפרדוקס שיש במצב שבו האדם אמור לשנות את עצמו, כן, לחזור בתשובה, עניין הדיומה. כן, גם שם, מה פירוש אדם משנה את עצמו? אדם משנה אותו, אנחנו לא אומרים אדם משנה אותו, אלא משנה את עצמו. למה? כי צריך לעשות איזשהו סוג של עזרה. מי זה המשנה ומי זה המשתנה? במקרה הזה זה אותו אדם. המשנה והמשתנה זה אותו אדם, אני משנה את עצמי. אם אני משנה מישהו אחר, אז זה יחס פשוט. אני משנה אותו. אבל עכשיו אני מציב במקום האותו הזה, ה-X ההוא, אני מציב אותי עצמי. אז אני אומר, אני משנה את עצמי. עכשיו, מה זאת אומרת? אני זה המשנה או אני זה המשתנה? אני זה שניהם. אז בעצם, מה זה אומר? אני אומר, אני משנה את עצמי, זאת התייחסות עצמית, שבשביל שתהיה לה משמעות, נדרשת הזרה. אני צריך להתייחס למשנה ולמשתנה, כאילו הם היו שני אנשים שונים. אוקיי? אלא מה? אלא שפה, ההזרה לא פותרת את הבעיה, אלא להפך, מחביאה אותה. הבעיה עדיין קיימת. כשאתה שואל את עצמך, מה פירוש האדם משנה את עצמו, דיברנו על זה שזה מעורר כל מיני פרדוקסים, כי אם נגיד שאני רוצה להביא את עצמי מתפיסה X לתפיסה Y, לחזור בתשובה, לחזור להיות מאמין, לחזור להיות מחויב במצוות, לא יודע בדיוק מה. אז אני רוצה להביא את עצמי מתפיסה X לתפיסה Y, אבל ברגע שאני גם המשנה, אז כשאני רוצה להביא את עצמי לתפיסה Y, זה אומר שאני כבר מאמין בתפיסה Y. אבל אם אני המשנה כבר מאמין בתפיסה Y, אז המשתנה לא צריך להשתנות, הוא כבר נמצא באמונה של תפיסה Y. כאן מדובר על מציאות, במציאות לא תעזור הזרה, במציאות מה שקובע זה האצבע. לכן, לא ייתכן שם זה הבעיה, שההזרה בעצם כאילו נותנת למשפט הזה משמעות, אני משנה את עצמי. אז כאילו יש משמעות למשפט, כי אני קורא למשתנה עצמי, ולמשנה אני קורא אני, אבל זאת אשליה. כשאני אומר, אני אוהב את עצמי, זה אין בעיה, זה יכול להיות, זאת התייחסות עצמית לא פרדוקסלית. אבל אני משנה את עצמי, זאת התייחסות עצמית פרדוקסלית. התייחסות עצמית פרדוקסלית, הזרה לא פותרת את הפרדוקס. הזרה להפך, הזרה זה תנאי מדרש, כדי שלהתייחסות עצמית תהיה משמעות, אם היא לא פרדוקסלית. עדיין צריך הזרה כדי שתהיה לה משמעות. אבל אם היא פרדוקסלית, אז הזרה לא תעזור. כי סוף סוף במציאות אני לא יכול לשנות את עצמי. מה זה משנה שאני אתייחס לעצמי כאילו שאני מישהו אחר? אני לא מישהו אחר, אני זה אני עצמי, מה זאת אומרת? אז כמה המון המון ויכוחים סביב תשובה ובחירה וכל דברים כאלה מסתובבים, סביב הבלבול הזה בין המישור המהותי, במישור המהותי יש פה פרדוקס, לבין המישור הלשוני שאותו אפשר לפתור עם הזהר. אתה לא פותר את הבעיה המהותית, בפילוסופיה אנליטית יש איזו נטייה לחשוב, וכשאתה פותר את הבעיה הלשונית, דעת את המשפט בצורה טובה, אז פתרת גם את הבעיה המהותית. אבל לא פתרת את הבעיה המהותית. עכשיו, למה אני... זה סיכום של הדברים שדיברתי עד עכשיו, ובתמצית, אני רוצה עכשיו לעבור להשלכה שבה ממש שמים את הנקודה הזאת על השולחן. ממש את מה שתיארתי עכשיו. וזה הביקורת של רון אהרוני על הפילוסופיה. מאוד חביבה עליי, חלק מכם ודאי שמעו את זה ממני, וגם כתבתי באתר שני תורים על העניין הזה. והוא בעצם, רון אהרוני בעצם כותב ספר שנקרא החתול שאיננו שם, שאיננו שם, והספר הזה בעצם מציע ביקורת על הפילוסופיה. והוא טוען בביקורת שלו על הפילוסופיה, עוד מעט אני אפרט יותר, אבל הוא בעצם שם בפוקוס של הביקורת שלו את הנקודה הזאת עצמה, שכל הפילוסופיה עוסקת בעצם באיזשהו סוג של התייחסויות עצמיות שמוכבאות על ידי הזרה, אבל למעשה הן התייחסויות פרדוקסליות, ולכן הזרה לא תעזור, או במילים אחרות, אם הזרה כן תעזור, אז זאת לא התייחסות פילוסופית. זאת השני של המטבע. אני אומר את זה בינתיים באופן כללי, אני אסביר את זה עוד מעט בפרטים.
כאילו הזרה זה רק המצע של הפילוסופיה כדי לבנות איזשהו מודל כזה או משהו, תיאוריה?
לא, הזרה זה פעולה פילוסופית או מינוחית.
כן, אבל זאת
המצאה... המינוח מציג את הפעולה המנטלית פילוסופית, אבל היא לא פותרת בעיות אמיתיות. אם אני לא יכול לשנות את עצמי, אז גם אם אני קורא למשנה אני ולמשתנה עצמי, לא פתרתי את הבעיה. בפועל, אני לא יכול לשנות את עצמי. אתה פתרת את הבעיה הלשונית על ידי זה שעשית הזרה, נתת משמעות למשפט. ועכשיו כשאתה מסתכל על מה באמת המשפט הזה אומר, אתה מבין שבעצם המשמעות הזאת של המשפט זה, זה זריעת חול בעיניים. כי זה לא באמת משפט משמעות, זה משפט פרדוקסלי. אי אפשר, אדם לא יכול לשנות את עצמו. אין איזושהי משמעות. אני אומר לשנות את תפיסותיו, לא לשנות נגיד את המשקל שלו, לעשות דיאטה, הוא כן יכול. אבל לשנות תפיסות של עצמו הוא לא יכול. כי אם התפיסות האלה כבר קיימות אצל המשנה, הרי המשנה והמשתנה זה אותו אדם, אז הן קיימות גם אצל המשתנה. אז מה המשמעות היא שהמשנה מעביר את המשתנה לתפיסות חדשות? ברגע שהוא התחיל להעביר אותו, הוא כבר שם, אין את מי להעביר. פה בעיה פילוסופית אמיתית, זה לא בעיה לשונית. לכן הזרה ברמה הלשונית לא תפתור את הבעיה הזאת. אוקיי? זה מה שאמרתי גם על תורת הטיפים של ראסל. יש לו איזו תחושה שאם נייצר שפה שבה אי אפשר יהיה לנסח פרדוקסים, או יוסרת התייחסויות עצמיות, פתרנו את כל בעיות הפילוסופיה. פתרנו את כל הפרדוקסים. אני טענתי שלא פתרנו שום דבר, רק אסרנו להביע אותה. ואם הפרדוקס הוא פרדוקס אמיתי, אז שום תעלול לשוני לא יפתור אותו. תנסח שפה שבה אי אפשר לנסח את זה, אי אפשר לבטא את זה, אז זאת בעיה של השפה, אבל לא פתרת את הפרדוקס. אלא אם כן אתה טוען, וזה מה שמניחים הפילוסופים האנליטיים, שכל הפרדוקסים הם בעצם בעיות של השפה הלא מדויקת שלנו. ואם נייצר שפה יותר מדויקת, לא יופיעו בפרדוקסים, ולכן זה לא פותר את הפרדוקסים, אלא זה לא מאפשר להם לצוץ. כל מה שהם צצו זה סתם טעות, זה בגלל שאנחנו משתמשים בשפה לא מדויקת. אבל אם אני באמת מניח שיש פרדוקסים שהם אמיתיים, אז השפה מדויקת, או שפה שלא מאפשרת להביע אותם, היא לא פותרת אותם. אז זה דיברתי כבר. אז כאין זה בעצם הוויכוח שלי עם אהרוני. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים. בעצם התורים שלי שעסקו בביקורת של אהרוני ובביקורת שלי על הביקורת שלו, היו במסגרת סדרה שניסתה להגדיר את המושג פילוסופיה. להגדיר מה זה פילוסופיה. זה תחום מאוד מאוד חמקמק, יש ניסיונות מסוימים להגדיר אותו, אבל אחד לא מסכים עם השני, הגדרות לא באמת לוכדות את האסנס הפילוסופי, או לא מכסות את כל הסוגיות הפילוסופיות, התחושה מאוד לא נוחה ביחס להגדרת התחום. מה בעצם מגדיר אותו, את התחום הזה? פילוסופים עוסקים בזה, כמו להגדיר שירה קצת, גם על זה יש לי סדרה, אני אוהב לנסות להגדיר מושגים חמקמקים ועמומים. אז החוסר היכולת להגדיר את התחום מעורר תחושה שאולי בעצם אין תחום כזה. אתה לא יכול להגדיר את התחום הזה כי פשוט הוא איננו. אם תחלק את תחומי העיסוק האנושיים ותצייר מפה שלמה, תראה שאין שום נישה ריקה שלתוכה אתה יכול להכניס את הפילוסופיה. הכל מכוסה או במדע, או ב, לא יודע מה, בטענות סובייקטיביות, או לוגיות, או טאוטולוגיות, או דברים מהסוג הזה. אין שום תחום שבו נשאר מקום להכניס את הפילוסופיה. ולכן החוסר היכולת להגדיר פילוסופיה הרבה פעמים מביא אנשים לחשוד שיכול להיות שאין את מה להגדיר. זה לא מקרה שקשה להגדיר את זה. קשה להגדיר את זה כי אי אפשר להגדיר את זה, כי אין את מה להגדיר. לכן בעצם זה כל הזמן חומק מהגדרות. עכשיו, זה בעצם מה שמנסה לעשות אהרוני, אבל מה שיפה אצלו להבדיל מכל הביקורות האחרות, זה כמה נקודות. בדרך כלל הביקורות מבחוץ על פילוסופיה של אנשי מדע, של מתמטיקאים וכו', אלה ביקורות שבאות מתוך איזשהו זלזול ובורות. לא באמת מכירים את זה, לא יודע, הכל מדע ומה שלא מדע הוא כלום, ולכן בעצם אין פילוסופיה. מין אמירות מהסוג הזה, מאוד נפוצות בין אנשי מדע. טוב, אלה, זה סתם בורות, אני לא, לא מתכוון להתייחס לשטויות האלה.
מה הפירוש המילולי המדויק של פילוסופיה?
מילולית ביוונית זה אהבת חוכמה. פילו זה אהבה וסופיה זה חוכמה, כן? סופיזם.
זה עוד יותר...
פילו שמי, כן, זה אוהב את השמים, או פילו
כן, זה... כן, אבל זה עוד יותר חמקמק ולא לא מגדיר כלום.
לא, כי זה נכון, אבל לא כדאי לחזור ליוון העתיקה, כי ביוון העתיקה פילוסופיה הייתה כל החוכמות כולה. המדע גם, גם נכלל בפילוסופיה, כי באותה תקופה המדע לא היה אמפירי. אז בעצם הכל היה פילוסופיה, כל התחומים שאנחנו היום מגדירים כמדע נכנסו לתוך פילוסופיה. קירה, ספרות, מדע, מדעי הרוח, מדעי, הכל היה פילוסופיה. כן, זה לא, לא פרודוקטיבי לקחת הגדרות כמו היוונים בהקשר הזה. אז מה ש, מה שהיתרון של הביקורת של אהרוני, א', שהיא באה מבפנים, מהמתמטיקאי, אבל הוא מכיר את הסוגיות הפילוסופיות, הוא בהחלט עסק בזה, רואים שיש לו ידע, הוא לא, זה לא סתם איזשהו זלזול מתוך בורות, הוא באמת חשב על העניין, העמיק, והוא מבין את העסק. דבר שני, הביקורת שלו מבוססת על תזה, זה לא סתם איזשהו זלזול מבטל, אלא יש לו תזה, הוא מגדיר מה מאפיין את כל הסוגיות שמכונות אצלנו סוגיות פילוסופיות, הוא מראה שזאת הנקודה שמופיעה בכולן, ואז הוא מראה שהנקודה הזאת היא כשל. וממילא אין, זה סוגיות בדויות, כולן אין סוגיות כאלה. אבל זה לא סתם אמירה נגטיבית, אלא הוא מראה את זה באמצעות טיעון פוזיטיבי. ובמובן הזה זאת ביקורת הרבה יותר חזקה מהביקורות המקובלות. בסוף בסוף הוא באמת מגיע לזה שאין תחום כזה, וממילא גם אי אפשר להגדיר אותו. אבל זאת המסקנה שלו, זו לא ההנחה שלו, זו לא הטיעון שלו, זאת המסקנה. הטיעון שלו הולך דרך דיאגנוזה לכל הסוגיות הפילוסופיות, הוא לוקח אחת אחת את כל הסוגיות הפילוסופיות, אז זה כל הסוגיות המרכזיות הפילוסופיה, והוא מראה שבכולן יש נקודה אופיינית ומהותית אחת, וזאת אותה נקודה. ובמובן הזה הוא הגדיר את הפילוסופיה, אלא מה? שההגדרה הזאת כוללת בתוכה איזשהו סוג של כשל, של פרדוקס, של כשל. וכיוון שכך, המסקנה היא שאין תחום כזה. זה בעצם הטענה שלו. ובמובן הזה, זאת באמת ביקורת הרבה יותר חזקה מאשר הביקורות המקובלות. אני רוצה קצת להיכנס יותר לביקורת שלו. קודם כל, שם הספר, כן? שם הספר זה החתול שאיננו שם, את כותרת זה חידה ושמה פילוסופיה. כן? ומה זה החתול שאיננו שם? זה מבוסס על, על מכתם או מימרה של, של ויליאם ג'יימס, הפילוסוף הפרגמטיסט האמריקאי, הוא אומר, פילוסוף הוא עיוור שמחפש בחדר חשוך חתול שחור שאיננו שם. אז הפילוסוף הוא בעצם עיוור שמחפש בחדר חשוך חתול בצבע שחור, כן, שאי אפשר למצוא אותו בחדר חשוך, והחתול בכלל לא שם. מבין שכל אחד מהמאפיינים האלה מספיק כדי שלא יהיה בכלל סיכוי לפרויקט הזה. אבל פה כל המאפיינים קיימים. הפילוסוף הוא עיוור, אז הוא לא יכול לראות אפילו אם החתול לא היה שחור, בחדר לא היה חשוך, והחתול היה שם. כשאתה עיוור, אתה לא יכול לראות. עכשיו, גם אם אתה לא עיוור, אם החדר הוא חשוך, אתה לא יכול לראות בתוכו חתול שחור. אפילו אם הוא כן שם. עכשיו, אם החתול הוא לא שחור, והחדר חשוך, אז אתה יכול לראות אותו, אבל החתול לא שם. בקיצור, פרויקט בלתי אפשרי. פרויקט לא מוגדר, בלתי אפשרי, שלא יכול להגיע למיצויו, כן, לא יכול להגיע לפתרון. זה הגדרה חדה ורצחנית, הייתי אומר, או קטלנית מאוד. היא כואבת למי שחובב פילוסופיה. אבל זה בעצם מה ש... ויליאם ג'יימס אמר, ואגב, זה מאוד טיפוסי לפרגמטיסט, כי ויליאם ג'יימס, בתפיסת עולם, הוא באמת לא היה פילוסוף, הוא היה פסיכולוג. למה? כי הוא בעצם תיאר את התופעות הפילוסופיות שלו, והוא מבחינתו תיאר מה אנשים חושבים שהוא פילוסופיה, הוא לא קבע מה זאת פילוסופיה. וגם הפרגמטיזם זה, דיברתי עליו כבר, פרגמטיזם זה בעצם להחליף את האמיתי במועיל או בשימושי, אוקיי? שזה בדיוק אומר שאתה רוקנת את הפילוסופיה מתוכן, במקום לחפש מה נכון או מה אמיתי, אתה בעצם קובע מה נכון לפי השאלה מה מועיל לי, או מה שימושי מבחינתי. במילים אחרות, ויתרת על הפילוסופיה, קצת כמו האקזיסטנציאליזם, שגם הוא ויתור על הפילוסופיה. כל אלה בעצם הם נחשבים תחומים פילוסופיים והוגים פילוסופיים, אבל ההידרדרות שלהם לשולי הפילוסופיה, אקזיסטנציאליזם, פרגמטיזם וכולי, הם שולי הפילוסופיה מחוץ עליו, לדעתי. הם לא בפילוסופיה. היא לא מקרית, היא נובעת מאותה פסימיות לגבי מהי פילוסופיה, כפי שמתבטא במכתם הזה, כן, של ויליאם ג'יימס. עכשיו, בעצם הטענה שלו היא הבאה. פילוסופיה, הוא מציע הגדרה, פילוסופיה זה תמיד סוגיות שלוקות במעגליות, אבל סוג מסוים של מעגליות, מעגליות של התייחסות עצמית. אדם שחושב על עצמו ולא עושה הזרה. שפה שלי כמובן, הוא קורא לזה אחרת, אבל אני עכשיו מלביש את זה על מה שדיברנו עד עכשיו. זאת פילוסופיה. בן אדם שחושב על עצמו ולא מקפיד לעשות הזרה. אם הוא יקפיד לעשות הזרה, זאת כבר לא תהיה פילוסופיה. אם הוא לא מקפיד לעשות הזרה, זה סתם בלבול, חסר משמעות. לכן אין פילוסופיה. אז יש בטענות שלו, בטענה שלו בעצם, בטיעון שלו בעצם יש שני מרכיבים. מרכיב אחד, זה טיעון מאוד מעניין, שבכל הסוגיות הפילוסופיות, בעצם בשורש, נמצאת התייחסות עצמית ללא עזרה. זה דיאגנוזה מעניינת של עצמה, צריך לבדוק את זה. הטענה השנייה, התייחסות עצמית ללא עזרה היא כשל. הוא טוען שהתייחסות עצמית היא קשל. אני הוספתי את הללו עזרה, אבל הוא מדבר, התייחסות עצמית היא קשל. וכיוון שכך, אין פילוסופיה. זה בעצם בתמצית מה שהוא טוען בספר.
אז למה הוא צריך את הרישה? מספיק הסיפה.
מה? לא הבנתי.
למה הוא צריך את הרישה? שאומרת שהתייחסות עצמית ללא עזרה, כל התייחסות עצמית מבחינתו היא קשל.
נכון, אז מה? מי אמר שפילוסופיה זה התייחסות עצמית?
לא, זה לפי מה שהוא אומר.
אז זה ההנחה הראשונה, לכן היא לא מיותרת. ההנחה הראשונה אומרת שפילוסופיה, סוגיה פילוסופית, זאת סוגיה שיושבת על התייחסות עצמית. זה דיאגנוזה. קודם כל, מה זה סוגיה פילוסופית? דבר שני, התייחסות עצמית היא קשל. שתי הטענות נצרכות. ולכן אין פילוסופיה. פילוסופיה זה אוסף דיונים כושלים. כמו העיוור, לחפש חתול בחדר חשוב, כן? זה בעצם המשל שלו לפילוסופיה. עכשיו, הנקודה היא כזאת, א', אני רוצה להעיר כמה הערות מתודולוגיות, לפני שאני נכנס לטיעון עצמו. א', הדיאגנוזה הזאת כשלעצמה היא טענה מעניינת. כי אפילו אם אני אחלוק עליו, אני אטען שהתייחסות עצמית היא לא בהכרח כשל, כמו שכבר אמרתי לא פעם. הוא מניח שאם ברגע שחשפנו התייחסות עצמית זה קשל, לא נכון? התייחסות עצמית היא לא בהכרח קשל. יש התייחסויות עצמיות שהן קשל ויש התייחסויות שלא. מה זה אומר עכשיו? שאת הטענה השנייה שלו אני לא מקבל, אבל נגיד שאת הראשונה השתכנעתי, אני כן מקבל. אז בא לקלל ונמצא מברך. הוא בעצם בא להרוס את הפילוסופיה או לפרק אותה, ובעצם הוא נתן לנו ביד את ההגדרה שאנחנו מחפשים כל כך הרבה זמן, למה היא פילוסופיה. ההגדרה היא סוגיות שיושבות על התייחסות עצמית. אלא מה? שאני חולק על ההנחה השנייה שלו, שהתייחסות עצמית היא כשל, ולכן מבחינתי דווקא הרווחתי מהניתוח שלו, כי עכשיו אני יודע להגדיר פילוסופיה. אני רק לא מקבל שזה תחום ריק, כי את ההנחה השנייה שלו לא קיבלתי. במובן הזה, שתי ההנחות מעניינות. הן מעניינות לא רק בקשר לשאלה האם הוא צודק שאין פילוסופיה או שהוא לא צודק, אלא יכול להיות שהן גם נותנות לי איזושהי הבנה באמת לגבי מהי ההגדרה של פילוסופיה, ואם אני לא מקבל את המסקנה שלו, שתמיד זה כשל ותמיד זה בלבול. אוקיי? אז זה בעצמו הישג מעניין, כי יש פה ניסיון להגדיר פילוסופיה. אני לא מקבל אותו בסופו של דבר, אבל אני חושב שהניסיון ההירואי שלו חידד יותר את ההגדרה שאני הצעתי שם. אני כבר אגיד עכשיו אולי, ההגדרה שאני הצעתי בסדרת התורים ההיא, זה שפילוסופיה פירושה, זה בעצם מדע תצפיתי. אלא שכלי התצפית הם לא החושים, אלא האינטואיציה, עיני השכל. התבוננות בעולם בעיני השכל, זה מה שנקרא פילוסופיה. זהו, זה ההגדרה שלי. בסופו של דבר, זאת ההגדרה לדעתי. כל מה שנכנס להגדרה הזאת, זאת פילוסופיה. מה שלא נכנס להגדרה הזאת, זאת לא פילוסופיה. לכן למשל מדע, מדע זה התבוננות בחושים, זה מדע תצפיתי, זה לא פילוסופיה. היום, ליוונים גם זה היה פילוסופיה, אבל היום זה לא נחשב פילוסופיה. לוגיקה זה תהליך חשיבתי פנימי בתוכי, זה גם בעצם לא במתמטיקה, לוגיקה. אלה טענות על צורת החשיבה שלי, זה לא פילוסופיה. אני מדבר על פילוסופיה כאמירת, אמירות מסוימות על העולם, אוקיי? אז הטענה שלי שבעצם מה שמגדיר את האמירות האלה, זה שהאמירות האלה נובעות מהתבוננות בעיני השכל, או בהתבוננות באמצעות האינטואיציה, אוקיי? זה, אני רק אומר את זה ברקע, כי אני אחזור לזה תוך כדי הביקורת שלי על מה שהוא, כותב. עכשיו, הוא בעצם אומר כך...
הרב, אבל זה יוצא, ההגדרה של הרב, זה לא יוצא מתוך מה שהוא אמר, זה משהו בכלל אחר, לא?
ברור, אני רק אומר שהגעתי להגדרה הזאת על ידי ביקורת של ההגדרה שלו, כי הוא כן תפס משהו, אנחנו נראה, אני אראה את זה, הוא תפס משהו אמיתי, אבל לא, הוא לא מיצא אותו, כשממצים אותו מגיעים להגדרה שלי, אני אראה את זה, אני אנסה להסביר את זה. אז תראו, קחו למשל דוגמה, בעיה פילוסופית קלאסית, הסוליפסיזם, כן? שאלה אם יש עולם חיצוני, או שזה הכל אשליות שלנו, אילוזיה. מה זה קשור להתייחסות עצמית? זאת בעיה בקשר לעולם, או שהוא קיים או שלא, לא משנה. אבל מה זה קשור להתייחסות עצמית? יש לא מעט שאלות פילוסופיות, שלא, על פניו לא ברור, למה הן קשורות להתייחסות עצמית? האמירה שלו היא רחוקה מלהיות טריוויאלית, אמירה אחת שלו, אני מתכוון. האמירה שכל הסוגיות הפילוסופיות יסודן בעצם בהתייחסות עצמית או ערבוב של החוקר עם הנחקר. זה בעצם מה שהוא טוען. יש לא מעט רוב, בסוגיה כמו הקוגיטו של דקארט, זה מאוד ברור. גם שם יש התייחסות עצמית על השולחן. זה דיברתי בפעם הקודמת. אבל ברוב הסוגיות הפילוסופיות, סוגיות שעוסקות בכל מיני דברים, מה זה קשור התייחסות עצמית? אין שם שום התייחסות עצמית. יש התייחסות עצמית ברמה העקרונית, בתחום הזה אפילו פילוסופיה, כי הוא עוסק בין היתר בשאלה של איך אני חושב. במובן הזה יש פה איזושהי התייחסות, אבל זה לא ההתייחסות עצמית שהוא מדבר עליה, הוא מדבר על סוגיות פילוסופיות קונקרטיות, כמו שאני אראה לכם. ושמה, על פניו, זה לא נראה כמו סוגיות שיושבות על התייחסות עצמית, הוא טוען למרות זאת שכן, כולל סוגיית הסוליפסיזם, למשל. הוא טוען שזאת סוגיה שיושבת על התייחסות עצמית. ונראה את זה עוד מעט. אז לכן אני רוצה להראות שזה לא טריוויאלי הניתוח שלו, להפך, אני, כשקראתי את הספר, אז בהתחלה ככה נעתקה הנשימה מפי, כי זה היה נראה לי ביקורת רצחנית, זאת אומרת, רצח את התחום הזה נפש, אוקיי? עכשיו, אני כמי שמחבב את התחום הזה ועסקתי בו לא מעט שנים, זה היה מבחינתי מכה קשה, כאילו, כי השתכנעתי במבט ראשון, התחלתי להתכתב איתו במייל, הוא היה בתקופה בכנס בחול, היה זה כמה חודשים בחול, לא יודע, אז לא יכולנו להיפגש, אבל התכתבנו במייל, בסופו של דבר הגעתי למסקנה שאני לא מסכים. אבל זה היה ככה מכה קשה מבחינתי בהתחלה. עכשיו, אני רוצה... אני רוצה לטעון את ה... אני רוצה לתאר את מה שהוא כותב. הוא מתחיל, בהקדמה לספר, הוא מתחיל בסיפור אגדה. כן, כאילו, הקדמה דרך אגדה כלשהי. זאת אומרת, יש מלך נאור, שאני מספר את זה במילותיי שלי. אני נעזר פה אגב בשני הטורים שכתבתי, זה 157-158, באתר שלי, אז אפשר גם לקרוא אחרי זה שם. אז יש מלך נאור, שמושל על מדינה נאורה, שמתנהלה בסדר וביושר, הכל מצוין. היה שם כמובן מבקר המדינה שהכל התנהל בניצוחו, הכל היה נקי, שקוף, מסודר, מצוין, הכל נהדר. יום אחד המלך מתעורר בבעתה, כן? ועולה לו איזשהו חשש נורא, יכול להיות שבעצם המדינה בכלל לא מתנהלת בסדר וביושר מופתיים כל כך. אלא מה? המבקר, השחיתות פשטה במשרד המבקר עצמו. וכיוון שכך הוא לא חושף את השחיתויות. ולכן כל הסדר והיושר האלה זה רק מראית עין, זה לא באמת קיים שם. המדינה יכול להיות שהיא כולה רקובה ומושחתת. אבל בדוחות המבקר, כשאתה קורא, הכל נראה מצוין. אבל המבקר אולי מקבל שוחד כדי להעלים עין מהסתרים וכו' וכו'. בקיצור, עלתה הצעה למנות ועדה של ארבעה אנשים ישרים מאוד שיבקרו את המבקר. טוב, בת ראשון זה היה נראה לא רע, וכמובן, מיד עלתה השאלה, מה יקרה אם תהיה שחיתות אצל במשרד של הארבעה האלה? הם יכולים לקבל שוחד ולא להעלים עין משחיתות, כך שלא לא תצליח לצאת מזה. טוב, ההצעה הבאה, זה שאותם ארבעה יבקרו כל יום את מה שהם עשו ביום הקודם. כי אם נמנה אחרים שיבקרו אותם, אז כמובן נצטרך בסוף לבקר גם את האחרים, וכן, אז זה לא ייגמר. בסוף, בסוף אתה צריך לתת לאנשים שיבקרו את עצמם. יפרסמו דוח על, על, על תהליך הביקורת שלהם עצמם. אז כל יום הם יבקרו את מה שהם עשו ביום הקודם. בסדר, אבל אולי הביקורת העכשווית שלהם לוקה בשחיתות, ואז זה לא יחשוף את השחיתות של הביקורת של אתמול. אז אין ברירה, הם צריכים, ההצעה הבאה, הם צריכים לבקר בו זמנית את תהליך הביקורת עצמו. אוקיי? טוב, זאת ההחלטה שהתקבלה בסוף. התמנתה הוועדה של ארבעת המבקרים האלה במשרד המבקר, הייתה ועדת הארבעה, שהיא עסקה כל הזמן בביקורת, ותוך כדי זה גם ביקרה את הביקורת שלה עצמה. והם כתבו ספרי ביקורת עמוסים, וכמובן לא תתפלאו לגלות, כמו שאומר שם רוני, שהספרים האלה היו כולם מלאי, כן, מעקשים וטלטלים ופרדוקסים וסתירות פנימיות, בקיצור, כי אי אפשר לעשות דבר כזה, או בדרך הדוגמאות שהוא נותן, אי אפשר שפנס יאיר את עצמו, או שעין תראה את עצמה. כן, התייחסויות עצמיות, הפרדוקס של ההתייחסות העצמית. וכיוון שכך, הוועדה הזאת לא יכולה לבקר את עצמה. ברגע שהיא תתחיל לעסוק בזה, הכתבים שיכתבו, דוחות הביקורת שיכתבו שם, וזה כמובן ספרי הפילוסופיה בנמשל, מלאים כל מיני פרדוקסים והתייחסויות עצמיות, ולא תצאו מזה, אז אף פעם לא תצליחו להשתכנע, אז זה לא יקדם אתכם לשום מקום, זה יהיה תקוע בלופים אינסופיים. והנמשל, כבר אמרתי אותו כמובן, זאת הפילוסופיה, אוקיי? כי הפילוסופיה בעצם זה איזשהו סוג של ניסיון של אדם או של בני אדם לתת לעצמם דין וחשבון על איך הם עצמם פועלים. אבל את הדין וחשבון עצמו הם גם כן עושים באמצעות כלי החשיבה שאותם אתה רוצה לבדוק. כן, זה הקשר היסודי של הפילוסופיה שדיברתי עליו. בקורס על הפילוסופיה דיברתי עליו בהתחלה. אז למעשה, הפילוסופיה היא הנמשל של משרד, של ארבעת, ועדת הארבעה האלה. ואין פלא שספרי הפילוסופיה מלאים כל מיני לולאות לוגיות, ואתה מרגיש תלוש באוויר, ואי אפשר להתקדם, והטיעונים הם לא טיעונים. אתה יכול להגיד דבר אחד, ואתה יכול להגיד את היפוכו, ואי אפשר להכריע מי צודק, אתה מסתובב סביב הזנב של עצמך, וכל ההיסטוריה היא בסך הכל אוסף הערות לאפלטון, כמו שאמר פעם. היידגר. לא זוכר כבר, שכל ההיסטוריה זה הערות לאפלטון, זאת אומרת, אתה לא מתקדם לשום מקום, אתה כל הזמן מסתובב בסיבובים סביב הזנב של עצמך. אז המשל הזה בעצם מסביר את הביקורת היסודית שלו על הפילוסופיה. וכאן אני רוצה להזכיר שוב, להחזיר שוב את ההערות שדיברתי עליהן קודם, ואני רוצה להעיר שקודם כל, מי אמר שהתייחסות עצמית היא כשל? או במילים אחרות, מי אמר שאדם לא יכול לבקר את עצמו? אם אתם זוכרים, נדמה לי שהבאתי באחד הפעמים הקודמות, את המאמר הזה של אריאל רובינשטיין, הכלכלן, נתן פרס ישראל לכלכלה, והוא פעם כתב מאמר שקראתי, נדמה לי זה היה במחשבות, או גרסה מסוימת הופיעה במחשבות, שהוא כתב מאמר פעם שלא תיתכן תיאוריה כלכלית שמתארת את כל מה שמתרחש בכלכלת העולם. באופן עקרוני לא תיתכן תיאוריה כזאת, אפריורי לא תיתכן, למה? כי ברגע שתהיה תיאוריה כזאת, האנשים יתחשבו גם בעצמה, וזה ישפיע על אופן קבלת ההחלטות הכלכליות שלהם, יהיה להם תחזיות כלכליות, לפי זה הם יכלכלו את מעשיהם, ואז בעצם יוצא שהתיאוריה מתערבת בעולם שאותו היא מתארת, במילים אחרות, התייחסות עצמית, מעגל, ולכן לא תיתכן, כך הוא טען, לא תיתכן תיאוריה שמתארת באופן מלא את ההתנהלות הכלכלית של העולם. זאת הטענה שלו הייתה. אני זוכר שהייתי אז חולה, אז ניסחתי לעצמי ממש, כתבתי לעצמי איזשהו מאמר מתמטי שמראה שהוא טועה. פשוט הראיתי בצורה מתמטית, זה בעצם מקביל למשפט גדל. ולמה? כי הטענה שלי זה שבעצם יכולה, נגיד, מה זה תיאוריה כלכלית? תיאוריה כלכלית פירושה, אני לוקח את כל הנתונים הקיימים, מה חושבים אנשים, כמה כסף יש לכל אחד, מה האינטרסים של כל אחד, ואני אומר לכם מה כל אחד יעשה, בקיצור, מה יהיה המצב הכלכלי ברגע הבא. נגיד שאנחנו בציר זמן דיסקרטי, כן? אז נתון המצב בזמן M, ואני שואל מה יהיה המצב בזמן N פלוס 1. אוקיי? אז התיאוריה הכלכלית המלאה, המושלמת, אמורה לקחת את כל האינפורמציה שיש על כל העולם, וכל אשר בו, וכל האנשים, והאינטרסים, והמשאבים, מה שאתם רוצים, להרבב היטב, ולהגיד לי מה יקרה ברגע הבא. מה שטוען אריאל רובינשטיין, שתיאוריה כזאת לא יכולה להיות. כי האנשים שידעו את התיאוריה הזאת, יתחשבו בעצמה כשמקבלים את ההחלטות, ויכולים לשנות את התוצאות, או ישתמשו בתיאוריה כדי לעקוף אותה עצמה ולהרוויח יותר או משהו כזה.
אבל זה יהיה רק אנשים בודדים, הרב. למשל, אם אני משווה את זה לתוכנה של ווייז, ולוקחת את כל הפרמטרים, את הכל, הכל, הוא אומר לך...
אבל האנשים הבודדים האלה, התיאוריה לא תצליח לנבא את מה שהם עושים.
מי עושים?
גם אנשים שישתמשו בתיאוריה כדי לקדם את עצמם עוד יותר, מה שהתיאוריה מנבאת.
אבל אם
אתה אמורה לתאר את המצב של כל היקום, זה האוטפוט, כן, זה הפלט של התיאוריה. מה יהיה לכל אדם, מה הכסף, מה הוא יעשה ברגע הבא, הכל. אתה מקבל אינפוט את המצב ב-N, האוטפוט זה המצב ב-N פלוס 1. זה תיאוריה כלכלית.
אבל כל הזמן יש משתנים.
זה התיאוריה מתארת, איך זה משתנה, מה הבעיה? תן לך שיש תיאוריה כזאת, תן לה את האינפוט המלא ברגע N, היא תגיד לך מה יקרה ברגע N פלוס 1.
ואז כשכתבו את התיאוריה, זה השתבש על זה שמשנו אותה, ילכו לכיוונים אחרים.
לא אלה שכתבו את התיאוריה, אלה אלה שמשתמשים בתיאוריה.
בסדר, כן, כן, כן.
מי שיודע את התיאוריה יכול להשתמש בה
ולהתגבר
על השוק. אז זה הטענה שלו בעצם. עכשיו, למה הוא טועה? אני לא יודע אם יש תיאוריה כזאת, אבל המשפט שלא תיתכן תיאוריה כזאת לא נכון. למה? בגלל ש... עוד פעם, אפשר להתווכח עם זה שהתיאוריה, הפסיכולוגיה של הבני אדם שלא תמיד מתנהגים באופן רציונלי. אבל נגיד לצורך הדיון שאני מדבר בסוכנים רציונליים, בסדר? כי זאת ביקורת אחרת. אבל נגיד אני מדבר על כלכלה של אנשים שהם כולם רציונליים למהדרין. אין מניעה עקרונית שתיאוריה מסוימת תיתן לכל אחד מצב אופטימלי, שכל סטייה שלו מהמצב הזה תרע את מצבו.
כן.
לא יהיה משתלם לו לסטות מהפרדיקציה שנותנת התיאוריה. תיאורטית יכולה להיות תיאוריה כזאת, אני לא יודע אם ישנה או לא. זה לא משפט שקיימת תיאוריה כזאת. אני רק טוען שאין משפט שהיא לא קיימת. בסדר? מי אמר לך? יכול להיות שיש תיאוריה שכל הניבויים שלהם הם גם אופטימליים. זה מה שנקרא נקודת שבט. אוקיי? המצב הזה הוא מצב אופטימלי, לא תצליח לשנות אותו, כל דבר שתשנה אתה רק תפסיד. לכן סוכן, כן, שיווי משקל בדיוק, לכן סוכן רציונלי יעשה את מה שהתיאוריה אומרת, כי זה באמת מה שהכי משתלם מבחינתו, למרות שהוא יודע את התיאוריה. הוא לוקח בחשבון גם את זה, או במילים אחרות, זאת בעצם תיאוריה, תקראו לתיאוריה הזאת נגיד, תיאוריה E, אקונומיקס, כתיאוריה כלכלית. הפרמטרים שהתיאוריה הזאת מקבלת, זה כל המצבים הכלכליים של היקום, האינטרסים הכלכליים, כמה כסף יש לכל אחד, פלוס התיאוריה G עצמה, היא עצמה. גם היא עצמה, אחד האינפוטים שהיא מקבלת. כל האנשים יודעים את התיאוריה, וגם היא עצמה מתחשבת בעצמה, ועדיין היא מוציאה תוצאות נכונות. אין מניעה עקרונית שתהיה פונקציה כזאת. משפט גדל בונה משפט שמתייחס לעצמו, וככה הוא בעצם מוכיח את המשפט. המספר גדל של המשפט שמקבל את מספר גדל כאינפוט, הוא המספר הזה עצמו שהוא קיבל אותו כאינפוט. זה בעצם נקודת שבט של הפונקציה, אוקיי? שה-G של X שווה ל-X, זה נקודת שבט, כן? הפונקציה E של X שווה ל-X. אז הטענה שלא תיתכן פונקציה כזאת לא נכונה. עכשיו, כל זה זה רק דוגמה, מה שאני רוצה לומר, אותו דבר כאן. זאת אומרת, זה שהאדם משתמש בכלי החשיבה שלו כדי לפענח את כלי החשיבה שלו, או המבקר רוצה לבקר את תהליכי הביקורת, אבל הוא משתמש בתהליכי הביקורת גם כשהוא מבקר. אז לכאורה זה לא אפשרי, אני אומר לא נכון. עקרונית זה יכול כן להיות אפשרי, לא יודע, אבל אין, הטענה שזה לא ייתכן לא נכונה. עוד פעם, אני מזר בלשוני. לא יכול לטעון שזה קיים, שזה אפשרי. אני יכול לטעון שלא הוכח שזה לא אפשרי. וזה מספיק לי כדי להתמודד עם הביקורת שלו, כי הוא מנסה להוכיח שזה לא אפשרי. אוקיי? אז בעצם הטענה הראשונה שלי נגד הטיעון שלו, זה שלא נכון שכל התייחסות עצמית היא כשל. או שאחת דתה להיכשל. לא תצליח להגיע לתוצאות הנכונות. לא, הם יבקרו את עצמם והם יגלו את השחיתות שלהם, והכל בסדר. אני אבנה, עוד פעם, אני כמובן מתייחס לאנשים שפועלים בצורה רציונלית, מכנית, אני בונה איזשהו מכניזם. המכניזם הזה מבקר, וגם מבקר את עצמו, ומתקן את עצמו, נותן פידבק שלילי, כן? מחזיר את עצמו כל הזמן, אם הוא סוטה, הוא נותן פידבק שלילי. אני לא נכנס כרגע לבעיות אנושיות, שאנשים יכולים לסטות כי הם מושחתים או זה, והם לא יפעלו לפי הכללים, אז מה זה עוזר שמבקרו את עצמם? הם יהיו מושחתים ולא יבקרו את עצמם. זה תמיד יכול להיות נכון. אבל זה לא הביקורת שלו על הפילוסופיה. הוא לא מדבר על זה שהפילוסופים הם מושחתים. הוא מדבר על זה שכלי העבודה שלהם לא יכולים לקיים, לעשות את העבודה שמתיימרים לעשות. זה לא נכון בעיניי, או לא הכרחי, אני קורא, לא שלא נכון, לא הכרחי, אוקיי? עכשיו, אני אקרא לכם עוד משפט, כי הוא משפט מפתח לגבי מה שיקרה הלאה, מהטור. זאת אומרת ככה, אף שהספר הזה עוסק בפילוסופיה, הוא לגמרי לא פילוסופי. לא פילוסופי כי אין תחום כזה. הפילוסופים אומנם מנכסים את השאלה מהי פילוסופיה לעצמם, אבל האמיתו של דבר היא שייכת לפסיכולוגיה. ביתר ספציפיות, לפסיכולוגיה של החשיבה. משמעה הוא, כיצד פועל מושג הפילוסופיה במוחותיהם של בני אדם. זיהויו של איזה מבנה חשיבה גורם לנורת המושג להבהב במוחם. כן, כשאתה מזהה איזשהו מבנה חשיבתי, הנורה, אופ, זה פילוסופיה, כן, החיישן הזה מתחיל לנצנץ. אתה שואל את עצמך, איזה מבנה חשיבתי מעורר אצלי את הנורה הזו? אוקיי, זה בעצם השאלה מהי פילוסופיה. אבל הוא אומר, אבל בעצם זאת שאלה פסיכולוגית לחלוטין. פתרונה דורש התבוננות במציאות, וכפי שמוסכם על הפילוסופים עצמם, על שאלה פילוסופית אי אפשר להשיב דרך התבוננות בעולם. התבוננות בעולם זה מדע אמפירי. פילוסופיה היא לא מדע אמפירי. אז מה שאם אני מראה שאפשר להשיב על שאלה כלשהי דרך התבוננות בעולם, בעצם אמרתי שהשאלה הזאת היא לא שאלה פילוסופית, היא שאלה מדעית. טענתו היא שהשאלה מהי פילוסופיה, למשל זאת הדוגמה הראשונה שלו, השאלה מהי פילוסופיה היא בכלל לא שאלה פילוסופית, היא שאלה מדעית. למה? בוא תסתכל למה אנשים קוראים פילוסופיה. תראה, כשהם מסתכלים על טיעון X, הם יגידו זה פילוסופיה? כן, אז זה פילוסופיה. אם הם יסתכלו על טיעון Y, הם יגידו זה פילוסופיה? לא, אוקיי, אז זה לא. תאסוף את כל הטיעונים שלהם קוראים פילוסופיה, והנה בעצם אתה יכול עכשיו לנסות ולאפיין אותם, ואז תגלה מה זאת פילוסופיה. הרי זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא טוען שזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא בעצם אפיין אותם, והוא גילה שבכולם יש התייחסות עצמית. העבודה הזאת שהוא עצמו עשה, היא עבודה בפסיכולוגיה אמפירית, לא עבודה בפילוסופיה. הוא פשוט הסתכל למה אנשים קוראים פילוסופיה, מצא את המכנה המשותף לכל הדברים האלה, וגילה שבעצם המכנה המשותף הוא שיש פה התייחסות עצמית. לכן השאלה מהי פילוסופיה היא שאלה אמפירית, עוד לפני שהוא מגיע לתשובה של השאלה הזאת, התשובה היא קבוצה ריקה, אין תחום כזה, זה תחום בדיוני, פיקטיבי. אני אומר, כרגע, עוד, ברגע שהוא הגדיר את זה שזה הכל התייחסות עצמית, עוד לפני שהגענו להנחה 2 שהתייחסות עצמית היא כשל, עצם העבודה הזאת שהגעת להנחה 1, שכל סוגיה פילוסופית יושבת על התייחסות עצמית, זה בעצמו לא עבודה פילוסופית, זאת עבודה מדעית. אוקיי? זאת הטענה שלו. עכשיו, האם הוא צודק בזה? מה אתם אומרים? זה בניין אב כמעט לכל הספר, לכן אני מתעסק בזה, למרות שזה כאילו עוד הקדמה.
הוא בעצם טוען שכל התיאוריות הפילוסופיות,
לא, אני שואל, האם הוא צודק בזה שהשאלה מהי פילוסופיה היא שאלה מדעית פסיכולוגית ולא שאלה פילוסופית? כי לכאורה, אתה פשוט צריך להתבונן למה אנשים קוראים פילוסופיה, ולהגדיר את אוסף הסוגיות האלה, למצוא מה המשותף להם, ולהגדיר אותם, מה שעושים במדע. אנחנו צופים בפסיכולוגיה נגיד, אנחנו צופים בכל מיני תופעות, רואים מה אנשים עושים, ומנסים להגדיר את אוסף התופעות האלה, לחרוז אותם לאיזשהו כלל משותף, חוק משותף או משהו כזה. זה ממש עבודה של מדע פסיכולוגי, אמפירי. האם הוא צודק?
למה לעצור בפילוסופיה? מה ההגדרה של פסיכולוגיה? מי אמר שפסיכולוגיה היא לא התייחסות עצמית?
לא, אני לא מדבר על התייחסות עצמית. אני עוד לא הגעתי לשלב שבו הוא הגיע למסקנה שפילוסופיה היא התייחסות עצמית. אני שואל את השאלה לפני כן. כשאני ניגש לשאלה מהי פילוסופיה, למה שייכת השאלה הזאת, לפסיכולוגיה או לפילוסופיה?
פילוסופיה.
זאת שאלה אמפירית או לא אמפירית? לפני התשובה שלו שפילוסופיה זה אוסף התייחסויות עצמיות. אני מדבר עוד בשלב שהוא שואל את השאלה, מה זאת פילוסופיה? עוד לפני הנחה אחד שלו, כן? אז הוא טוען שזאת שאלה בפסיכולוגיה תיאורית. ואני טוען שהוא טועה.
למה? מה זה
שייך
פסיכולוגיה לפילוסופיה? איך אתה יכול להגדיר משהו מסוים בהגדרות של משהו אחר לגמרי? בפסיכולוגיה יש לה הגדרה אחרת, פילוסופיה יש לה הגדרה אחרת.
לא מגדיר את הפסיכולוגיה. אני שואל, האם השאלה מהי פילוסופיה היא שאלה בפסיכולוגיה? בלי להגדיר מה זו פסיכולוגיה כרגע. אני לא מגדיר את הפילוסופיה באמצעות הפסיכולוגיה. אני שואל, מה האופייה של השאלה? מהי פילוסופיה? שאלה לגיטימית. האם זו שאלה ששייכת לפסיכולוגיה או לא? לא שייכת לפסיכולוגיה, נעזוב אם היא שייכת לפילוסופיה. שאלה אם היא שייכת לפסיכולוגיה או לא. בסדר? אז הוא טוען שהיא שייכת לפסיכולוגיה, האם הוא צודק?
אני חושב שלא.
למה לא? מה זה שונה מהשאלה, לא יודע, מה אנשים עושים כשמישהו נותן להם סתירה? שאלה זה פסיכולוגיה, נכון? בוא נראה אנשים שחוטפים סתירות, ובוא נראה מה התגובות שלהם. ננתח את התגובות שלהם, נוציא איזשהו כלל שמאפיין את כל התגובות האלה. בעצם מה הוא אומר? בוא נראה איך אנשים מתייחסים לסוגיות, לצורות חשיבה שונות כאלה ואחרות, למה הם קוראים פילוסופיה ולמה לא, וננסה להגדיר את הסוגיות שלהן קוראים פילוסופיה, וכך מגיע לכלל, מה זה פילוסופיה? במה זה שונה מהמחקר הפסיכולוגי שתיארתי קודם?
הפסיכולוגיה מתייחסת לאדם עצמו בפנים.
אז מה?
לא, 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 לא להסתכלות שלו כלפי העולם בחוץ.
למה? הפסיכולוגיה לא עוסקת בשאלה איך אני מגיב לסתירות?
כן, אבל איך אני מגיב?
נכון. אבל אני שואל, איך אני קורא, למה אני קורא פילוסופיה? זהו, אותו דבר, מה? זאת שאלה בפסיכולוגיה תיאורית, לכאורה. למה אני חושב שהוא טועה? בגלל שנגיד שאנשים, נגיד שמישהו יגיד לי, השאלה האם תורת הקוונטים נכונה או לא, היא שאלה בפילוסופיה. האם אני אקבל את זה?
לא.
לא. עכשיו למה? הרי אם אני מדבר על תיאור גריידה, אז אין לי מה לבקר את האנשים. מה שהם אומרים לי שזה פילוסופיה, אני מתעד אצלי במחברת. הם אומרים שהשאלה אם תורת הקוונטים נכונה או לא, זאת שאלה פילוסופית. יפה. בוא נראה עכשיו מה הם אומרים על השאלה, האם הספר הזה הוא מעניין. האם זאת שאלה פילוסופית? כן? אוקיי, אז גם על זה הם אומרים זאת שאלה. אני מתעד, אין לי ביקורת. אני מנסה לראות מה הם אומרים, נכון? זה פסיכולוגיה תיאורית. אז למה כשבא מישהו ואומר לי, תראה, שאלה האם תורת הקוונטים נכונה היא שאלה בפילוסופיה, אני אגיד לו, לא מסכים איתך. או את זה אני לא אכניס לה בתור נתון למחקר הפסיכולוגי שאני עושה.
כי תורת הקוונטים היא משהו אמפירי, בדוק, סוג של מדע, לא?
לא, אבל אני שואל האם היא נכונה או לא.
כי גם הוא יצא מתוך הנחה שקיימים תחומים שהם לא פילוסופיה, שהם מוגדרים היטב, ושההגדרה שלהם היא לא באמצעות הפילוסופיה עצמה, כי הוא כופר בזה שאפשר להגדיר אותה.
לא, בסדר, זה אין לי בעיה.
אין דרך לצאת מהלולה הזאת.
אני שואל, באיזה מובן, למה אני יכול להגיד לבן אדם שאומר לי על סוגיה מסוימת שהיא לא פילוסופית, הוא אומר שזאת פילוסופיה. על בסיס מה אני מבקר אותו? הרי לפי התיאור שמתאר אהרוני, אין מקום לביקורת כזאת, נכון? אני רק צריך לתעד למה אנשים מתייחסים כפילוסופיה ולמה לא. ועכשיו אני אזקק מתוך זה את ההגדרה מה זאת פילוסופיה. אתם מבינים שאם זה ככה אני לא יכול להגיד אף פעם לבן אדם, תשמע, הסוגיה הזאת שאתה חושב שהיא פילוסופיה היא לא פילוסופיה. זאת אומרת, הנתונים שעליהם אני בונה את ההגדרה מהי פילוסופיה, זה על מה בני אדם אומרים שזה פילוסופיה. אז אתה לא יכול לקחת בן אדם שאומר לי סוגיה X היא פילוסופיה, ולהגיד לו, אתה טועה, לא נכון, זה לא פילוסופיה, מה זאת אומרת אתה טועה? על בסיס מה אתה בונה את ההגדרה שלך? על בסיס מה שאנשים אמרו לך? נו, אז אתה דוחה את מה שהם אומרים? אז לא הבנתי. על סמך מה אתה דוחה את מה שהם אומרים? אתם מבינים שמה שהוא אומר זה לולעתי. הוא טועה טעות מרה, אהרוני. כיוון שבעצם מה שהוא אומר, זה שאתה לעולם לא יכול להגיד למישהו שמה שאתה חושב שהוא פילוסופיה הוא לא פילוסופיה. אבל לא הבנתי, זה מה שאהרוני עושה כל הספר. הוא מסביר לכל הפילוסופים שהסוגיות שבהן הם עוסקים הן סוגיות אמפיריות ולא סוגיות פילוסופיות. אשמח מה בנית את ההגדרה של פילוסופיה. אשמח מה שהם אומרים. נו, אז לא הבנתי, עכשיו אתה אומר שמה שהם אומרים הוא לא נכון. אתה מבין שהוא עצמו לא יכול להגיד את הטענה שלו אם הוא היה צודק. סתירה פנימית במשנתו. ואיפה הטעות? אני אגיד לכם איפה הטעות. הטעות היא בדיוק בהגדרה שאני הצעתי קודם לפילוסופיה. כשאני שואל מה זאת פילוסופיה, אני בכלל לא שואל שאלה תיאורית. אני בכלל לא שואל שאלה מה למה אנשים קוראים פילוסופיה. מעניין את הסבתא שלי. אם כל האנשים היו קוראים פילוסופיה למשפט 2 ועוד 3 שווה 5, הייתי אומר שכולכם טועים. לא נכון, זה מתמטיקה, זה לא פילוסופיה. אז מה זה פילוסופיה? פילוסופיה זה מה שאני תופס בעיני השכל שלי, בהתבוננות האינטואיטיבית שלי, את המושג פילוסופיה.
אז זה כזה...
אני אומר מה זאת פילוסופיה, ואני אענה לך. אני אענה לך על סמך מה? על סמך ההתבוננות שלי באידאה הזאת, או במושג הזה שנקרא פילוסופיה. אני אגיד לך אם סוגיה כזאת היא פילוסופית או לא. עכשיו אתה יכול לאסוף את מה שאנשים אומרים, ולנסות להציע לזה איזושהי הגדרה פורמלית. או שתצליח או שלא תצליח, אני לא יודע. אבל אתה לא יכול להגיד שכל המהות של הניסיון להגדיר פילוסופיה, זה עניין תיאורי. אני אשאל אותך שאלה אחרת. כשאתה הולך לאנשים ואתה שואל אותם, האם סוגיה X היא פילוסופית? על בסיס מה הם עונים לך? כשאתה עושה את המשאל שלך, כן, הרי הוא מתחיל במשאל, בוא נראה מה אנשים, למה אנשים קוראים פילוסופיה ולמה לא. לפי מה אותם אנשים עונים? מה הקריטריון שלהם? גם הם עשו משאלים קודמים אצל אנשים אחרים, והגיעו למסקנה, אז איך זה התחיל? מזכיר לי את ה... עכשיו, הבן שלי היה בחיידר בבני ברק, בגיל 3-4, היה איתו בכיתה, ילד, כנראה דומיננטי, חריזמטי כזה, שקראו לו לוי שושן, אני זוכר עד היום את שמו, מאז לא פגשתי אותו, והוא היה קובע מה הערך של כל גולה, לוי שושן הוא היה מנכ״ל בנק ישראל, ברפרי שווה כך, אדומי שווה כך, לא, גם את השמות כנראה הוא קבע, אבל גם כמה שווה כל גולה, הוא היה הבוס הבלתי מעורער. אני כל הזמן שאלתי את הילד שלי, תגיד, לפי מה לוי שושן קובע את הערך של הגולים? מה זאת אומרת? לוי שושן קבע שפרפרית שווה 2. אז אמרתי לו, לא, אתה יודע את זה לפי לוי שושן, ולפי מה לוי שושן יודע?
המציא.
אה?
הוא המציא את זה.
הוא שמע עיגולים, הוא יודע את זה לפי מה שאתה חושב הרי, נכון? הרי מה עושה שמי? שמי בעצם, זה כמו המחיר, יש עוד שמי ידוע בשם לוי, נכון? לוי יצחק, שם אני נזכר עכשיו, השמי של כלי רכב הידוע, כן? איך הוא קובע את השמאות שלו? הוא מסתכל כמה אנשים משלמים על רכב, אבל כמה אנשים משלמים על רכב? לפי מה שכתוב בספר השמאות של לוי שושן. סליחה, הרבבתי אותם פה, נכון? יש פה תהליך מעגלים מרתק, זאת אומרת, לוי שושן שואל את הילדים כמה לדעתכם שווה לכם הגולה הזאת, ואז הוא קובע, ברגע שהוא קבע זה תורה למשה מסיני, אבל הוא קובע את זה על בסיס מה שהם אומרים, עכשיו אני שואל, לפי מה הם עונים לו כשהוא שואל אותם? איך הם קובעים כמה שווה להם פרפרית?
אינטואיציה.
זהו, זאת אומרת, יש איזשהו מדד, שקובע כמה שווה פרפרית, כמה היא יפה, כמה היא מושכת את העין, לא יודע בדיוק מה, אוקיי? יש איזשהו מדד כזה, יש איזשהו שמי שקובע, או עושה משאל בין האנשים, כי הוא לא רוצה לסמוך רק על האינטואיציה האישית שלו, זה לא יותר שווה מכל אינטואיציה של מישהו אחר, הוא רוצה לאסוף את האינטואיציה של כולם, ולנסות לקבוע איזשהו מדד, שאחרי זה כולם יקבלו אותו, כי זה איזשהו ממוצע בין כולם. אז בואו נקבל את המדד של לוי שושן או לוי יצחק, בתור איזשהו מדד שמחייב. אחרי שהוא יקבע את זה, אנחנו באמת נלך אחריו. אבל המדד שלו הוא אינדיקציה לשווי. הוא לא באמת מכונן את השווי. מה שמכונן את השווי, זה באמת כמה אני רוצה לשלם על גולה כזאת, או על מכונית כזאת. אחרי זה, כמובן, זה כמו התיאוריה שמסבירה את הכלכלה, עכשיו אנחנו מתחשבים בתיאוריה עצמה, כדי לכלכל את צעדינו. כדי לקבל החלטות כלכליות. גם בשוק הרכב, אחרי שלוי יצחק קובע את השומה של דייצו כזה וכזה משנה כזאת וכזאת, זה כמובן משפיע על הערך שלה. אבל ברור שזה לא מתחיל משם. זה מתחיל מזה שכמה אנשים מוכנים לשלם על רכב כזה. ולוי יצחק מנסה לשקלל את מה שאנשים אומרים, ולהוציא איזשהו מספר ממוצע שמייצג באיזושהי צורה את מה שאנשים חושבים. אוקיי? אז להגיד שלוי יצחק קובע את מחירי המכוניות זה לא נכון, זה טעות. הוא בסופו של דבר עושה עבודת שמאות, מי שקובע את זה זה אנחנו. עכשיו אני שואל, על בסיס מה אנחנו קובעים את זה? אנחנו מסתכלים מה אנשים אחרים משלמים? לא. זה מתחיל ממה? מהשאלה כמה זה שווה לי? אינטואיטיבית, כמה אני מוכן לשלם? זה משל, לא חשבתי על זה קודם, זה משל נהדר לשאלה של מה זאת פילוסופיה. גם בשאלה מה זאת פילוסופיה, אתה רוצה להיות השמי, אתה רון אהרוני, כן? רוצה להיות השמי. אתה רוצה לשאול אנשים, תגידו, מה זאת סוגיה פילוסופית? מה זאת לא סוגיה פילוסופית? אבל אתה לא יכול לבוא אחרי זה ולהגיד לאנשים, אתם מבולבלים. כל ההגדרה שלך מה זאת פילוסופיה בנויה על התשובות שקיבלת מהם. ועכשיו אני אשאל יותר, לא רק שאתה לא יכול להגיד להם שהם מבולבלים, על בסיס מה הם ענו לך. מה זה מעגלי? הם ענו לך על בסיס ההגדרה שאתה מציע להם, וההגדרה שאתה מציע זה על בסיס מה שהם ענו לך. אז מי פה נמצא במעגל? הפילוסופיה או רון אהרוני? רון אהרוני נמצא פה במעגל, לא הפילוסופיה. ומה המוצא היחידי מהמעגל הזה? שאנשים מגדירים בעיה כפילוסופית, כי יש להם אינטואיציה שזאת בעיה פילוסופית. הם מבינים שזאת בעיה פילוסופית. האינטואיציה למשל שאומרת שאין לבעיה הזאת פתרון אמפירי. למשל, כבן אדם ישאל את עצמו, האם סוגיה כזאת היא פילוסופית או לא? על בסיס מה הוא יענה? יש לו איזושהי אמצעי תצפיתי, בחושים, מדעי, כדי לקבוע אם זו סוגיה פילוסופית או לא? אני לא מדבר אחרי שארון אהרוני כבר עשה את המשאל, כתב את הספר וכבר קבע מה ההגדרה של סוגיה פילוסופית. אני מדבר לפני, הרי הוא בשביל לכתוב את הספר צריך לשאול את כולנו מה אנחנו חושבים. אני מדבר בשלב שבו אני מגבש את העמדה שלי, בשביל לענות לרון אהרוני במשאל. כשאני מגבש את העמדה שלי, ואני שואל את עצמי מה זאת פילוסופיה, איך אני עונה לעצמי? על בסיס מה?
אני מנטרל דברים אחרים, אני אומר זה לא מדעי, זה לא
אינטואיטיבי. על בסיס התבוננות אינטואיטיבית כזו או אחרת, אני מבין שהשאלה הזאת היא שאלה פילוסופית, אולי כי היא לא מדעית או מה שלא יהיה. השאלה האם קיים עולם בחוץ, היא לא שאלה שאפשר לענות עליה בכלים מדעיים, נכון? לכן אני טוען שהיא שאלה פילוסופית. זה הכל. עכשיו יבוא רון אהרוני וישאל את כולנו, האם השאלה של הסוליפסיזם היא פילוסופית או לא? הוא נענה שכן. עכשיו הוא יקבע שזאת פילוסופיה. אבל הוא יקבע את זה על בסיס מה שאנחנו ענינו. לכן השאלה מהי פילוסופיה היא ממש לא שאלה תיאורית מדעית. פשוט טעות גדולה. השאלה מהי פילוסופיה עוסקת ב, לא במה יגיד רון אהרוני, אלא באיך האנשים שעונים לו מגבשים את עמדותיהם ועונים לו. או במילים אחרות, אני שואל, מה זאת באמת פילוסופיה? לא מה אנשים חושבים שזאת פילוסופיה. וכשאני שואל מה זאת באמת פילוסופיה, אם יבוא בן אדם ויגיד לי, תראה, תורת הקוונטים זה אישו פילוסופי, אני אגיד לו, לא נכון. אתה טועה. למה? כי אני מתבונן על המושג פילוסופיה, ואני רואה שהשאלה לגבי תורת הקוונטים לא שייכת לשם. אז זאת לא פילוסופיה. עצם זה שאני יכול לבקר את התשובה שהוא נותן לי, אומרת שמה שאני אומר הוא לא סתם עניין תיאורי.
יש משהו.
אם זה היה סתם עניין תיאורי, אז אני אשמח מה אני מבקר אותו. הנה התיאור, הוא נותן לי את התיאור. ברור שיש לי איזשהו קנה מידה בלתי תלוי, שאני משווה את מה שאתה אומר אליו, ואז אני אומר לך, לדעתי, אתה לא צודק. ולכן, כבר כאן, בהקדמה, אני טוען שאהרוני נופל, וזה הקשר שלו לכל אורך הדרך. השאלה מהי, ונתיים זה עוד לא קשור להתייחסות עצמית דרך אגב, אני אראה לכם שבשאלת ההתייחסות העצמית הוא נופל, אבל אני מראה זה כבר פה בהקדמה, שכשהוא מאפיין, מאבחן את השאלה מהי פילוסופיה כשאלה תיאורית, הוא נופל. וכמו פעם דיברתי על המעגליות שבהגדרת אינטליגנציה. גם שם אני בעצם שואל למה אנשים קוראים אינטליגנציה, מנסה לאפיין את המושג אינטליגנציה, ואז אני אומר להם שהם טועים. נגיד, הרי מה זה, הגדרת המושג אינטליגנציה, איך היא עבדה? אינטליגנציות מרובות וכל האופנה החדשה, חדשה יחסית, לא כך חדשה, האופנה הזאת, איך זה היה בנוי? הרי אנחנו לא אהבנו את הרעיון שאיינשטיין הוא גאון, ומרדונה הוא אידיוט. זה מתנשא, שוביניסטי, מי שמחה, למה כדורגל פחות טוב מפיזיקה, לכן מה קורה? אז אנחנו יוצאים למחקר, מחקר מגמתי בעליל כמובן. אנחנו מנסים להגדיר את המושג אינטליגנציה. מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לראות מה מאפיין את המושג אינטליגנציה, כמו שאנשים מתייחסים אליו. אנחנו מגיעים לשבעה מאפיינים, או לא יודע כמה מאפיינים. פתאום אנחנו מגלים שבעצם גם מרדונה יש לו את המאפיינים האלה. אז גם הוא אינטליגנט, בדיוק כמו איינשטיין, והכל בסדר, הפוליטיקלי קורקט, זורח מרוב נחת. כולם חכמים, אין טיפש יותר וחכם יותר, הכל נהדר. אלא מה? שיש פה איזשהו מעגל בעייתי. למה? כי איך בנית את ההגדרה לאינטליגנציה? עשית משאל בין אנשים, וניסית לזקק מתוך זה את המאפיינים של המושג אינטליגנציה. עכשיו, אחרי שזיקקת, בנית את המושג, ועכשיו פתאום אתה אומר לאנשים, רגע, אתם אומרים שאיינשטיין אינטליגנטי ומרדונה לא, אבל הנה, יש לי הגדרה למושג אינטליגנציה, אתם לא צודקים? לא הבנתי. הרי את ההגדרה הזאת אתה בנית על בסיס מה שאנחנו ענינו לך. מה זה אומר? שלא זיקקת נכון את המושג, זה הכל, את בבלת המוח. פשוט לא זיקקת נכון את המושג מתוך התשובות שקיבלת מאיתנו. בחרת על עצמך תשובות סלקטיביות שלנו, שיתנו לך הגדרה שתוציא גם את מרדונה כאינטליגנט כמו את איינשטיין, עכשיו אתה חוזר אלינו ואתה אומר לנו שטעינו. למה? כי אתה החלטת שאתה לא רוצה לקבל את התשובות שלנו. אז אם אתה לא רוצה, אז אל תסתמך על התשובות שלנו. היית מסתמך על התשובות שלנו, אז תלך איתנו. אתה לא יכול להסתמך על התשובות שלנו, לבנות הגדרה, ואז להגיד לנו שאנחנו טועים. אם לפי הגדרה שלך, היא לא מתאימה לתשובות שאתה מקבל מאיתנו, זה לא אומר שאנחנו טועים. זה אומר שההגדרה שלך לא הצליחה ללכוד את מה שאנחנו עונים. יש לך טעות בהגדרה. זה בדיוק אותו מבנה. ולכן אני עכשיו, זה מין תומאו, כן, אני מחזיר את זה ל... אני בעצם אומר שאת התומאוק הזה חוזר אליו. הוא לוקה במעגליות, לא הפילוסופיה. אבל עוד מעט אנחנו, לא עוד מעט, כבר בשיעור הבא, אנחנו ניכנס יותר לטיעונים שלו של על הפילוסופיה, ואני אראה לכם את הבעיה הזאת ביתר פרטנות, והפעם כבר על התייחסות עצמית. בינתיים עוד לא הזכרתי שום התייחסות עצמית. רק הראיתי לכם שהוא נכנס לתוך מעגלי. אבל התייחסות עצמית זה משהו שנגיע לה בהמשך. אוקיי. מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז תעזר.
שאלה לגבי הפרדוקס בתשובה, במודל נניח כמו שהרב מציע באנוש כחציר, נגיד שאני גוזר את הערכים שלי מתוך התבוננות באידיית הטוב למשל, זה לא פותר את הפרדוקס של תשובה? כי אני, יש תהליך שלוקח זמן שבו אני גוזר ערכים חדשים.
לא, אבל ומה היה קודם כשעשיתי את החטא?
היה לי רק ערך בסיסי של התבוננות באידיית הטוב. עשיתי את זה שוב פעם והגעתי למסקנות אחרות.
אשמח בפעם, או, אז קודם היו לי מסקנות X, התבוננתי שוב ונהיה לי מסקנות Y. נו, אז לא חזרה בתשובה, זה שינוי עמדות. הרי הבחנתי שם בין חזרה, בין מה שנקרא היום חוזר בתשובה, לבין מה שנקרא בספרות התורנית חוזר בתשובה. מה שנקרא היום חוזר בתשובה זה מישהו שמשנה תפיסה. הוא היה חילוני ונהיה דתי. בספרות ההלכה והמחשבה, כמו בספרות התורנית, חוזר בתשובה זה מישהו שלא משנה שום תפיסה. הוא ידע מה נכון ולא נכון גם כשהוא חטא, זה היה החטא שלו. רק עכשיו הוא משנה את התנהגותו כך שהיא תתאים לערכים שהוא תמיד ידע שהם נכונים. זה החוזר בתשובה התורני. כי החוזר בתשובה של היום לא צריך באמת לעשות תשובה על מה שהוא עשה. מה שהוא עשה נבע מתפיסה אחרת, הוא היה אנוס. זה מה שהוא חשב, אז מה אתה רוצה?
הוא היה בן אדם אחר.
כן, בדיוק. עוד מישהו? אוקיי.
שבת שלום.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו עוד ביום חמישי יש לנו עוד שיעור, ואחרי זה כנראה כבר יוצאים לבין הזמן. נדמה לי, אני לא הסתכלתי שם על הלוח בדיוק. אוקיי,
נתראה. תודה.